פרצות הבטחה שדולפות מידע פרטי הן לא דבר נדיר בישראל, יודע כל מי ששומע את הפודקאסט הזה או השתתף בטקס פרסי הסייבר סייבר. אגב, טקס פרסי הסייבר סייבר השני בקרוב, 23 במרץ בסולוטו, פרטים נוספים ברגע שיהיו לנו. אבל עכשיו אנחנו מדברים על פרשת אגרון 2.
סייבר סייבר, איך אנו אמרי?
שלום עידוק. המוזיקה הנעימה שאתה שומע ברקע זה משדה התעופה בדלהי, בדרך לעלייה למטוס, מקליטים ככה במהירות.
סייבר סייבר לך, רן ברזיק.
סייבר סייבר, אכן איזה יום נפלא, נפלא קצת פחות לאזרחי ישראל לצערי.
על מה אנחנו מדברים בעצם?
בגדול, מה שקרה שוב במערכת של הליכוד, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, יפה שהם שומרים על המסורת, פרטים של 6,400,000 ישראלים פשוט חשופים ברשת לכל מי שיש לו גישה לכלי הפריצה המשוכלל דפדפן, שאני מאמין שאלה פרטים מאוד בעייתיים. יש שם את הטלפון של ראש הממשלה, של רעייתו, של ילדיהם ושל המוני אזרחים אחרים, כולל גם כתובות, תעודות זהות.
טלפונים בחלק מהמקרים, מין, בעצם כל מה שיש בספר בוחרים, דלף החוצה והגיע. אוקיי, לא היה חשוף החוצה, הגיע ממש לכמה גורמים לא ידועים.
זה פשוט האגרון 2, נקמתו של נתניהו.
אתם מאזינים לסייבר סייבר. סייבר סייבר. פודקאסט על האקרים ומאפים. עונה שנייה.
ספר הבוחרים הוא מאגר מידע שנמסר לכל המפלגות בכל מערכת בחירות. זה מאגר מידע שעליו הם עובדים ועושים את הפעילות הלגיטימית לגמרי של לפנות לאנשים, לעודד אותם להצביע, לשלוח תעמולת בחירות. זה המטרה, זה מותר.
נכון, בסופו של דבר אנחנו משטר דמוקרטי, וספר הבוחרים נמסר למפלגות גם כדי שיוכלו לפקח על ההצבעה מטעמם, המשקיפים מטעמם, גם כדי שיוכלו לעשות תעמולה לגיטימית. אך, ספר הבוחרים הזה נמסר למפלגות, לא כמובן לכל אחד, אלא מפלגות רשומות בלבד, ותוך כדי התניות ודרישות מהן, להבטיח את המידע הזה, כי זה מידע מאוד חשוב, שוב, זה ממש שווה ערך למאגר מרשם האוכלוסין, וזה מאגר מאוד רגיש.
באחרונה אנחנו דיברנו על מאגר של אקוודור, שנחשף במלואו, כי מישהו בממשל גנב אותו והקים סביבו איזשהו עסק. הפרק ההוא נקרא אזרחי אקוודור וג'וליאן אסנג' הופקרו ברשת, עונה שנייה פרק 6, אתם מוזמנים להאזין. אז עכשיו זה קורה גם אצלנו.
נכון, עכשיו זה גם קרה אצלנו, זה כבר לא קורה, זה כבר קרה. המאגר כולו נגנב בעצם ונפרץ כתוצאה מרשלנות רבתי, אפשר לומר את זה, ואני קובע את זה בעצם גם כמפתח תוכנה, אנחנו נדבר עוד מעט על איך זה קרה, אבל התוצאה היא שכרגע כל הפרטים של כולנו העדכניים, אוקיי, בחלק מהמקרים, כולל מספר טלפון, נמצאים בחוץ. אני למשל העברתי את כתובתי לפני ממש פחות מחודש, וכבר עכשיו הכתובת החדשה כבר נמצאת בידי מספר גורמים לא ידועים, וממש אגרון 2 לכל דבר ועניין, גם מבחינת המספר של האנשים שכולו נחשף, כולו. גם אנשים שלא נחשפו בפרשת האגרון המקורי, נחשפו עכשיו.
אנשים שעוד לא היו במאגר הבוחרים, אז כי הם עוד לא הגיעו לגיל 18, עוד לא עברו לישראל, או מה שלא יהיה, עכשיו הם נמצאים שם. איך המאגר הזה שניתן למפלגות דלף החוצה? מה המסלול?
אנחנו, כשאנחנו מדמיינים בעצם הבטחה על מאגר מידע, אנחנו הרבה פעמים מדמיינים באמת איזושהי שמירה או הגנה של מומחי סייבר או משהו מאוד מחוכם. במקרה הזה, החברה בעצם שהמאגר ניתן לה, התרשלה בצורה כל כך קיצונית עד שכל מה שהיה צריך כדי לפרוץ ולקחת את המאגר בשלמותו, אוקיי, ובפורמטים שונים כנראה, הוא כלי הפריצה המחוקם, דפדפן. כלי פריצה אכן מחוקם, מאוד סייברי, שנמצא, אפשר להוריד אותו בעצם בכל מקום. ומה שקרה הוא, הליכוד בחר בחברה שנקראת ביפיד, שמייצרת מוצר שנקרא אלקטור.
בבחירות הקרובות אנחנו נשתמש באפליקציה אלקטור. זה יעזור לנו להבטיח את ניצחון הליכוד.
זוהי אפליקציה לניהול מערכת בחירות. מעין CRM של תקופת הבחירות.
כן, ראיתי בדמו של אתר החברה שמוצג ללקוחות פוטנציאליים, ראיתי באמת מה שאפשר לעשות. אפשר לפלח קלפיות ולרשום פעילים, ובאמת לעשות המון המון פעולות מאוד מחוכמות.
חברים, הכוח שלכם היום גדול מאוד, ובזכות האפליקציה שיש לנו, השאיפה היא לנצל את הזמן בצורה מקסימלית. תוכלו לראות באפליקציה בכל רגע נתון מי מהתומכים שתחתיכם הצביע, או יותר חשוב, לא הצביע. ברגע שאחד מהמשקיפים שלנו מסמן את התומך שהצביע, אתם תוכלו להתעדכן באפליקציה בזמן אמת. כמו כן, חשוב לציין לקבוצת התלפנים. המערכת שלנו יודעת לנטר לכם בשיחות על פי עדיפויות. האנשים הראשונים שהמערכת תציג לכם זה תומכים שטרם הצליחו. לאחר מכן, תומכים שהם קולות ספים. ובעדיפות האחרונה, אנשים שיש לנו אינדיקציה פחות או יותר, שהם לא תומכים בנו.
והליכוד בעצם רכש את המערכת הזאת, וגם רכש אפליקציות קצה שמתחברות בעצם לטלפונים של הפעילים שמוכנים להתקין את האפליקציה הזאת, ויכולה להפעיל אותם כדי ליצור קשר עם אזרחים אחרים ולשכנע אותם להצביע הליכוד, שזה נשמע נהדר, אבל המון המון פעילי הבטחת מידע ופעילי פרטיות היו מאוד מודאגים בעצם מחשיפות שונות, מי בדיוק אישר את העניין הזה.
פעם זה היה די פרימיטיבי, היית מקבל דיסק עם המאגר, והיית שם אותו על איזה מחשב במטה ועובד עליו, אבל עכשיו זה ממש זמין בטלפונים סלולריים, ויש הרבה וקטורים של תקיפה אפשריים.
יש באמת הרבה וקטורים של תקיפה שאפשר לקחת את המידע הזה, ואולי אפשר לנצל אותו לרעה, וכל הוקטורים האלה שהוצאו על ידי פעילי פרטיות, הם עדיין היו תיאורטיים. והגישו גם עתירה בבית המשפט, זאת אומרת, היו דאגות, היו סימני שאלה, וכמובן שהליכוד אפילו לא התייחס אל הסימני השאלה האלה.
אני מבקש מכם לצפות בסרטון, לעקוב אחר ההוראות, לעבוד עם האפליקציה. אני שמח עליכם, אני בטוח שנצליח.
והחברה, ביפיד, באתר של המצירה כמובן,
אני מצטט, אפיון שנכתב בדם. ולא רק זה, הם גם מתגאים בטכנולוגיה והבטחה. אני מצטט, המערכת נכתבה על ידי אנשי מקצוע בכירים בתחום הבטחת המידע ופיתוח מערכות תוכנה. לא התפשרנו על בניית מערכת שתסתפק בלספק את הסחורה. אנחנו רוצים שזה יעבוד טוב ויובטח בתקנים המחמירים ביותר. הם גם טוענים באתר שהמערכת ידידותית למשתמש, ושוב אני מצטט, מתוך הבנה שקהל היעד שלנו מורכב לאו דווקא ממומחי מחשבים, המערכת עוצבה ותוכננה על מנת שכל משתמש קצה ידע להסתדר ולנווט בה בקלות ובפשטות. כן, זה דווקא נכון, זאת אומרת, מאוד קל ופשוט להוריד את כל המידע הזה.
אחרי זה נכון, זה מאוד קל ופשוט לפרוץ למערכת הזו.
החיפוש כאן מתממשק לספר הבוחרים. לדוגמה, אני אחפש כרגע את יאיר רביבו. אני רואה שיש לי כאן המון אפשרויות. כאן אני אוכל לפלטר על פי עיר שאני יודע שהוא גר. ואני יכול לראות שבעצם בחיתוך של לוד קיים לי רק יאיר רביבו אחד, שזה יאיר רביבו שאני מכיר. אני יכול גם לראות שיש לו בן משפחה. יקירה לדוגמה, שזאת אשתו, אני יכול גם לסמן שהיא תומכת. וכך, בפעם אחת, אני יכול לסמן שני תומכים. לאחר שסיימתי למלא את הפרטים, אני לוחץ אוסף תומך.
המידע, יש לציין, הגיע אלינו דרך מקור שלא הזדהה בתיבת ההדלפות של סייבר סייבר.
מאזין, ככל הנראה, השתמש בתיבת ההדלפות של הבלוג, שעובדת בדארק וויב. ככה שאי אפשר לזהות מי שלח לנו את זה, הוא גם לא ישיר שם. בוא נקרא לו סתיו, אמן פיתוי הדאטאבייסים. סתיו שלח לנו בעצם את הפרטים של מנהלי המערכת של הליכוד, ודוגמאות מפנקס הבוחרים שהם החזיקו במערכת הזו, שהיום זמין ככל הנראה לכל דורש, בגלל שהם פשוט לא הגנו עליו בכלל.
אכן כן, המקור בעצם שלח פרטים מוכמנים על אנשי ציבור בכירים מאוד, וגם עליי, גם פרטים עליי.
לא נעים.
לא נעים בכלל, אני מאוד הופתעתי כיוון שכאמור, בפרטים האלה יש את כתובתי החדשה, והעובדה שאני עברתי דירה לא ידועה להרבה אנשים, וגם הכתובת כמובן שלא ידועה להרבה אנשים, והיו שם הוראות מפורטות לשחזור הפרצה. אני יכול לצטט אותם כאן. שימו לב, זה נורא מחוקם, נורא סייברי, נורא הייטקי.
תרשמו, אם אתם תשבו, תיקחו נייר.
כן, קחו נייר, אחים את עצמכם. צריך באמת, אני חושב, דוקטורט במדעי המחשב כדי להבין את זה. שימו לב, יושבים ונכנסים למקום שנקרא אינטרנט, פותחים כלי פריצה ששמו הוא דפדפן. יש כמה וריאנטים לדפדפן, זה יכול להיות כרום ויכול להיות פיירפוקס.
גם כמה גרסאות שונות של הדפדפנים האלה.
כן, באמת, מדובר בכלי מחוקם בצורה יוצאת דופן. יש מקום שבו אפשר להקליד כתובת. הקלידו את כתובת החברה אלקטור, אלקטור.co.il, לחצו על הכפתור הימני, אחרי שאתם נכנסים לאתר, ובחרו באפשרות הסייבר View Source, או RA מקור. View
Source. Control U, או F12, אם אתה ממש ממש משוכלל.
יש שם שלושה קבצי JavaScript, פיתחו אחד מהם, וחפשו Get All Admin. ואז תגלו את הרשימה של כל האדמינים, כולל שם המשתמש והסיסמה. לא מגובבת כמובן.
לא מגובבת.
אנחנו לא מאמינים.
זאת אומרת, המערכת הזאת שומרת את הפרטים המלאים לא מגובבים, וגם מגישה אותם להקרים מתוחכמים שמשתמשים בכלי הפריצה דפדפן.
בנוסף, לא נדרשה שום סיסמה או שום הזדהות או שום דבר לחלק גדול מהמידע במערכת, ולא זו בלבד, גם את נקודות הכניסה, זאת אומרת את האנד פוינט שאליהם צריך לפנות, המערכת הזאת החצינה פשוט בוויו סורס.
נכון, עכשיו שימו לב היטב, זה השלב הקשה. לוקחים את שם המשתמש, לוקחים את הסיסמה, לוחצים על הכפתור השחור הגדול, זה סייבר כדי שחור.
התחבר סלש התחברי.
כן, לוחצים עליו ומקישים את שם המשתמש והסיסמה, ההאקרים המחוכמים יכולים להשתמש באופציית העתק הדבר. זהו, פרצתם לממשק שבו אפשר להוריד את כל מאגר ספר הבוחרים. זה השלב דרך אגב שבו אני סגרתי את הדפדפן, כי אני לא רוצה לעבור על החוק, אוקיי? ופניתי מיד למערך הסייבר.
מערך הסייבר הגיב יפה מאוד בזמן סי.
הם אכן ענו בזמן סי של 9 דקות, יום שישי בערב, זה מאוד יפה.
כל הכבוד מערך הסייבר.
כן, אני חייב לציין שכל ישותית קוממה נגד בעצם לשלוח דיווחים ביום שישי, כפי ש...
כן, הקוד האתי שלנו אומר, אם הפרצה לא גדולה, אם היא לא ידועה, אם היא לא מסוכנת ממש, אנחנו לא מדווחים בחמישי בערב, אנחנו מחכים ליום ראשון כדי לא להרוס לאיזה סיסו את הסוף שבוע.
נכון, במקרה הזה כמובן אי אפשר היה לחכות, וגם מובן על ידי מקור שאנחנו בעצם לא יודעים את זהותו, וגם כנראה באמת עוד גורמים הורידו את זה, כדי למנוע נזק נוסף, אפילו שכבר נזק די נגרם, לא יכולתי בעצם לעצור, וזה טיפול לא פשוט, מדובר במערכת שמשמשת מפלגת השלטון בזמן בחירות, זה מאוד לא נעים, אבל בסופו של דבר, מאגר הבוחרים בעצם נמצא אצל כמה גורמים, שאנחנו לא יודעים מי הם, וזה מאוד מדאיג.
זה מאוד מדאיג כי... לא רק שמי שמקבל את מאגר הנתונים הזה של מרשם הבוחרים, חתום על התחייבות להגן עליו, המידע הזה הוא ממילא מידע שחייב בהגנה, יש חוק הגנת הפרטיות, יש עונשים כבדים למי שמפקיר פרטיות, למי שרשלן בשמירה על פרטיות של מאגרי מידע, אבל א', זה לא הפעם הראשונה, וב', אף אחד לא באמת נהנש מלבד המפיצים של האגרון שלקח יותר מעשור עד שהם באמת נהנשו במשפט מאוד ארוך, אנשים לא נהנשים על זה, מפלגות לא נהנשות על זה, אני דיווחתי בעבר על עמרם מצנה במפלגת העבודה, ועל קדימה, ועל שאול מופז, וכאילו...
אף אחד לא נהנש.
אף אחד לא, אתה יודע, אף אחד לא יושב בכלא.
כן.
בטח לא האנשים בראש הפירמידה.
נכון, באקוודור היו מעצרים, הייתה שערה ציבורית.
פשיטות על בתים של חשודים, היה שם מהלך שהראה את הרצינות, או לפחות מראית העין של רצינות, של טיפול בדבר הזה.
אני בספק אם אנחנו נראה מעצרים או פעולה משטרתית כלשהי. זאת אומרת, עכשיו להרבה מדינות יש בעצם את מאגר הבוחרים המלא של ישראל. דרך אגב, אם אתם מתפקדי ליכוד, גם הזנתם כנראה בתהליך ההתפקדות המון המון פרטים, ויש שם מאגר של מתפקדים ופעילים, שכנראה גם הוא הורד על ידי גורמים אחרים. שוב, שאנחנו לא יודעים איזה גורמים, יכול להיות מדינות עוינות, מדינות קצת פחות עוינות, ארגונים אחרים למטרות רווח או שלא למטרות רווח, המידע הזה כבר בחוץ.
האקרים איראנים, מישהו שרוצה לשבש את הבחירות פה, כן, בוטים רוסים, יש, לא חסר.
ללא ספק, יש לנו כאן בעצם במתן פרס לכל שוחרי טובת ישראל, וכאלה שהם לא שוחרי טובת ישראל.
אגב, גם אם הליכוד לא ממש אכפת לו משמירה על פרטיות האזרחים, צריך להיות אכפת לו לכל הפחות מזה שהרשימות שלו והמידע המטויב שלו, זאת אומרת, ספר הבוחרים פלוס מידע שהוסף, שנאסף על ידי הליכוד, זה מידע יקר ערך, גם מבחינת הכסף שעלה להפיק אותו, וגם מבחינת הערכיות המודיעינית שלו. אם אני יודע שמישהו היה פעם במפלגה אחרת, ועכשיו הוא עבר לליכוד, אז אני יכול לפנות אליו מהמפלגה האחרת הזאת ולשכנע אותו, בכל זאת לא להצביע, ואם אני יודע שבבחירות הקודמות הוא הצביע, אבל לפני זה לא, זאת אומרת, יש בו הרבה מידע שאפשר להשתמש בו נגד הליכוד.
אני לא יודע איך להסביר את זה, אני לא יודע מי בדיוק בליכוד חשב על להעביר את המידע הזה לחברה שכנראה, זה אפילו לא סייבר, זה כל כך מגוחך, כל פעם שאני מגיע להרצאות, אני פשוט צוחק על עצמי, כי אני אומר, נכון, יש חוק אבטחת מידע טובים שבאים ועושים המון המון בדיקות וכלים סייברים, ואני תמיד עושה view source ומגלה את הסיסמה, חה חה חה. זה היה נכון, אבל לא מצאתי פה פרטים של קונים באיזושהי חנות איזוטרית. מצאתי פה את הפרטים של, באופן עקרוני, כל ספר הבוחרים של מדינת ישראל.
אני רוצה להסביר, כי אנחנו הרבה מדברים על View Source, ואולי זה לא ברור למי שלא מתמצא בצד הטכני. View Source בסך הכל מראה לנו את הקוד שבונה את עמוד האינטרנט שאליו אנחנו גולשים. הוא כתוב ב-HTML ובשפות נוספות שהלבישו עליו. זה מידע סופר בסיסי, זה המידע שהדפדפן שלנו קורה. אין פה שום סוד ואין פה שום תחכום. יש פה רק להסתכל כאילו מאחורי הקלעים של האתר, רק בצד שלנו, רק בצד שאנחנו נחשפים אליו. זה אפילו לא להגיע לדאטאבייס שיושב אצל הספק, זה לא. הכי פשוט שאפשר.
הכי פשוט שאפשר.
יותר פשוט מזה, זה רק אם היה כפתור בעמוד הראשי שאומר, לחץ כאן לפריצה לאתר.
בדיוק, אין יותר פשוט מזה, וזה כל כך מגוחך, שאף אחד לא בדק, אף אחד לא עשו פה אפילו בדיקת פנטריישן טסטינג הכי בסיסית.
מאוד מאוד תמוע שאחרי מערכת הבחירות הקודמת, הזאת שלפניה, שגם שם המערכות של הליכוד נפרצו, מערך הסייבר לא מצא לנכון לדרוש בדיקות הבטחה מעמיקות מכל מי שהוא נותן לו את כל המידע שלנו, של כל אזרחי המדינה, ופשוט כל ליצן שיודע לכתוב שלוש שורות JavaScript יכול לקבל גישה למאגר כל אזרחי המדינה, מידע מאוד מאוד רגיש. אנחנו יודעים ברמה גבוהה של ודאות שלא נעשה שם בדיקת הבטחה, כי כאמור כל מה שצריך זה דפדפן.
ובואו נהיה קצת פוליטיים או מפלגתיים או מה שזה לא יהיה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מקדם את אומת הסייבר, מתגאה באומת הסייבר, הולך להשקות של מרכזי סייבר, הפך את הנגב, את באר שבע, לבירת הסייבר של ישראל. זאת אומרת, זה נושא שמאוד חם מבחינתו.
טיפחנו חדשנות שמדהימה את כל העולם.
וזה מאוד חשוב, כי יש פה בישראל כמה חברות סייבר שכבר מתקרבות לגודל של חד קרן, או כבר עברו אותו, וזו תעשייה חשובה, וצ'ק פוינט היא חברת הסייבר הבטחה, שאחת מהיסודות של ההייטק הישראלי, ובכל זאת, הליכוד בוחר בספק תוכנה, שלא יודע להבטח את הסיסמאות של האדמינים שלו, זה פשוט לא יאמן.
מפלגת הליכוד, מפלגה שידועה לשמצה במדיניות מאגר, מדיניות ההבטחה שלה.
כן, אנחנו דיווחנו על פרצות הבטחה רבות במפלגות, ובליכוד אנחנו ספציפית דיווחנו לפני הבחירות, מתי זה היה? במרץ?
כן, לפני אחת הבחירות האחרונות.
כן, באפריל, לא, בתחילת אפריל אנחנו דיווחנו כאן שיותר מ-100,000 רשומות על תומכי ליכוד דלפו לרשת, פרק, עונה ראשונה פרק 10, וגם היה דיווח בדמרקר על מאגר מידע של אנשי ליכוד.
להזכיר חיידו, דרך אגב, לפני כשנתיים אני ואתה במשותף מצאנו מאגר מידע פרוץ לחלוטין של כל מתפקדי הליכוד. היה צריך באמת דפדפן כדי להשיג את המידע הזה, שזה מאוד מסובך, אבל אני רק מזכיר לך שאנחנו מצאנו את זה. זה היה בפרצה באתר של איזשהו סניף של הליכוד, שפשוט
איזשהו פלג, איזשהו מטה בליכוד.
כן, פלג.
כן, פלג בליכוד. אז אנחנו אומרים שיש כמה מפלגות שלא שמרו טוב על המידע, אבל הליכוד היא בהחלט מצטיינת בזה.
כן, גם להזכירך גם, הפריים, מערכת ספירת הקולות של הליכוד הייתה חשופה לחלוטין, ובחוכמתם האינסופית הם לא חשבו שצריך סיסמה ושמשתמש כדי להגן עליה. זה גם פרצה מאוד מפורסמת.
היה שידור טלוויזיוני מהמטה של הבחירות, וכתובת האתר הופיע בשידור, זאת אומרת, צילמו את המסך,
כן, צילמו
אנשים נכנסו לכתובת, אין שם ואין סיסמה, למה להקשות?
נכון, אחר כך הם טענו שזה לצפייה בלבד, שזה היה שקר. הבעיה היא לא רק עם פרצות ההבטחת המידע, הבעיה גם עם היחס של המפלגה ושל ראשיה לפרצות האלה. זאת אומרת, ראינו כבר מקרים של מפלגות שפרצו להן, היחס של רובן לא היה טוב, אבל יש מפלגות שכן לוקחות את זה ברצינות. הבית היהודי למשל, סליחה שאני מחמיא להם, אבל הם באמת נתנו יחס הוגן למי שדיווח, הם באו וסגרו את זה והודו לנו על חשיפה, אם אתה זוכר את העניין הזה. זאת אומרת, יש שפעים פרצות, אבל באמת הליכוד מאוד מצטיין גם בחוסר היחס ובזלזול ובהקטנה, וגם באמת בזה ששוב ושוב ושוב יש פרצות. אי אפשר להאשים בזה כמובן את ראש הממשלה נתניהו.
אלקטור, אלקטור, אלקטור. איפה האלקטור?
אבל החרפה הזאת של הליכוד, ששוב ושוב מפקיר פרטים, זה משהו שצריך להתייחס אליו, צריך לתת עליו את הדעת, וזה פשוט לא יאמן שכולנו בעצם, מצביע ליכוד או לא מצביע ליכוד, כולנו נחשפנו לגורמים עוינים, שבאמת אלוהים ידע איפה המידע הזה עכשיו מסתובב. וזה כל כך מטריד וכל כך מטריף, אפשר לעשות עם המידע הזה כל כך הרבה נזקים, ואיך אנחנו יוצאים בעצם בסיפור הזה? כי אמת למזלנו הטוב, אותו מקור בחר להודיע לנו.
ולא למשל למכור את זה לרוסים או לאיראנים.
לרוסים ולאיראנים יש את זה, אבל חישבו למשל אם הוא היה נותן את המידע הזה לחיזבאללה. וחיזבאללה יוצא בכותרת, היי, ישראל, תראו כמה עלובים אתם. יש לנו את כל מהספר הבוחרים שלכם, איזה כאוס, איזה חרפה. באמת, אני לא יודע איך להסביר את זה. באמת שלא, הנזק הוא אדיר. גם מבחינת תדמיתית, גם מבחינת מודיעין, הכל, זה פשוט נורא. מה שהכי מרגיז בכל הסיפור הזה, סיפרתי שאני בעצם בדקתי את הפרצה הזאת כביכול, ועצרתי ברגע שבעצם ביצעתי כניסה מוצלחת למסך הלוגין. למה בעצם עצרתי כאן? מהסיבה שאני לא רוצה להפר את החוק.
כן, ואני מקריא, חוק המחשבים, 1995, אגב, ראשית ימיה של האינטרנט הישראלית, מי שמשבש את פעולתו התקינה של מחשב או מפריע לשימוש בו, מוחק חומר מחשב, גורם לשינוי בו, משבשו בדרך אחרת או מפריע לשימוש בו, דינו מאסר 3 שנים. החודר שלא כדין לחומר מחשב הנמצא במחשב, דינו מאסר 3 שנים. פעולות אסורות בתוכנה, בין השאר, שיבוש פעולות תקינה של מחשב, מחיקת חומר מחשב, חדירה לחומר מחשב, האזנת סתר, לפי חוק האזנת סתר, פגיעה בפרטיות, לפי חוק הגנת הפרטיות, והמפיץ או מציע לציבור, המעביר לאחר, המחדיר למחשב שאחר, או המתקין במחשב שאחר, סיסמה, קוד, גישה או מידע דומה, כדי שתבוצע פעולה מהפעולות האלה שדיברנו עליהן, שלא כדין, דינו מאסר 3 שנים.
זאת אומרת, אם הייתי עושה פעולה כלשהי, מעבר לבדוק שבאמת הפרצה הזאת קיימת, כי שוב, מתוך חובתי כעיתונאי, שוב, אני עיתונאי שיש לו תעודת עיתונאי, אם הייתי עושה פעולה נוספת, אז כבר הייתי בעצם עבריין, בגלל זאת הסיבה שפשוט סגרתי את הדפדפן מהרגע שהבנתי שיש פה בעיה, ונאלצתי להסתמך בעצם על מידע שמקור נתן לי. מי יודע אם באמת המקור לא מצא עוד מידע ופשוט בחר שלא לספר לי, אני לא יכול לדעת את זה. וזאת הבעיה גם בחוק המחשבים. זאת הבעיה המשמעותית והגדולה, שבעצם הוא מגביל את הפעילות של האנשים.
לחוקרי הבטחת מידע אסור לעשות את זה, לכאורה לפי החוק. מערך הסייבר אמר לנו במפורש, כשדיווחנו על פרצות הבטחה שהגיעו אלינו, שהוא לא יכול לבדוק, מכיוון שהבדיקה תצריך ביצוע פעולה אקטיבית של פריצה, לפי חוק המחשבים, ולכן אין בעצם גורם שיכול לעשות דבר כזה בלי להסתכן. ולכן הפרצות הללו, יכולות להישאר ולהמשיך להסתובב, כי להקרים שמפיצים את זה בדארק וויב ובכל מיני דרכים אנונימיות, זה לא משנה שיש את החוק הזה. הדרך היחידה בעצם למצוא בצורה לגיטימית פרצה ולחקור אותה ולראות מה קרה בה ולראות איזה מידע דלף בה, זה אם החברה שבה יש פרצה פונה לגוף סייבר ומבקשת ממנו לבצע אצלה בדיקות. אבל מה האינטרס של אלקטור למשל להזמין בדיקת הבטחה כזאת אם יתגלה בה שהדבר הזה פרוץ, ואם היא הזמינה הבדיקה כזאת והתגלה שיש פרצה, מה האינטרס שלה לדווח על זה?
נכון, אכן כן, וזאת הבעיה בחוק, וזאת גם הבעיה שאומת הסייבר, שהיא באמת אומת הסייבר, יש פה חוקרי הבטחה טובים, ויש פה חברות טובות, ובאמת הכל נפלא, היא נראית ככה, ועכשיו אנחנו נראים יותר גרוע מאקוודור, אוקיי? שאנחנו לא רוצים להיות במצב הזה.
חוץ מהעניין של האמפנדס.
סייבר סייבר, אוהבים פרסומות? לא! גם אנחנו לא, אבל אין ברירה.
דוק, אתה יודע מה הדרך הכי טובה לוודא ש... האפליקציות בהן אתה משתמש לא גונבות לך את הנתונים?
להעלות לשם את מספר כרטיס האשראי שלי ולעקוב אחרי קניות משונות.
Call Chuck Testa for the most lifelike dead animals around, period.
זו גם דרך, אבל דרך מקובלת יותר היא פשוט לבדוק את הקוד שלהם. ואם אתה לא יודע לבדוק את הקוד שלהם בעצמך, או שאתה לא סומך על אנשים שזה התפקיד שלהם, השלב הראשון הוא להשתמש במערכות קוד פתוח. זאת אומרת, כאלה שהקוד שלהם מפורסם ברבים, ומי שרוצה יכול לקחת אותו אליו ולהפעיל אותו בעצמו אפילו, וככה גם לוודא שאין בו דלתות אחוריות, ושאין בו כל מיני רושעות ורוגלות ונוכלות. כשמדובר ב-VPN, לפעמים זה הרבה יותר קשה, ויש לא מעט סיפורים על חברות VPN, שבעצם בשעה שאפילו הם גבו כסף מהמשתמשים שלהם, הם מכרו את המידע שלהם אחר כך לכל מיני צדדים שלישיים מרושעים. בלי שמות. כך שיצא שפרוטון VPN, שאנחנו בעצם ממליצים עליהם כבר זה זמן, פתחו את כל הקוד שלהם, ועברו ביקורת של חברת מומחים חיצונית, שאישרה שבאמת אין שום פוילה שטיקים.
וכן, זכיתי בפרס הזקן של הערב.
בעצם, מי שמשתמש במערכת הזאת יכול להיות בטוח שהמידע שלו נשאר רק שלו, והוא לא מחולק לאף אחד, הוא לא נאגר בשום מקום, הוא לא נשמר בשום מקום, ואפילו מישהו היה רוצה לקחת ולעשות איתו משהו, פשוט אין מידע.
את זה שאין מידע אנחנו יודעים מהקוד בטוח?
כן.
למה? כי אנחנו רואים שהמערכת בעצם לא...
שהיא לא יודעת מה קורה בפנים.
אוקיי. ואם אתם לא סומכים על החברה שעשתה את הביקורת, אתם יכולים לבדוק את הקוד בעצמכם, או להתקשר לנועם. מספר הוא 052. נועם לא מעוניין לעזור, אבל יש עוד הרבה אנשים אחרים שיוכלו לעזור לכם. קהילת הקוד הפתוח היא קהילה מאוד גדולה, וככל שיש יותר עיניים שמסתכלות על הקוד, יש יותר סיכוי שאם יש בג או איזושהי רושעה או גורעה זדונית, היא תימצא. ולכן אנחנו חוזרים וממליצים, ואפילו ביתר סט, על ה-VPN של פרוטון, ונזכיר שאם אתם קונים את השירות דרכנו, אנחנו מקבלים גם כמה שקלים, שזו דרך נחמדה להגיד לנו תודה על העבודה הקשה שאנחנו עושים.
תודה, אידוק.
תודה, נועם.
כדי לרכוש את שירות ה-VPN שעליו ממליצים אנשי סייבר סייבר, באופן שיעזור לנו לקנות כמה מאפים, בהתחשב בעובדה שהקריין שלנו רעב במיוחד, ייכנסו לפודקאסטי.co/VPN. podcasty.co/VPN.
סייבר סייבר.
העניין הזה יש לו השלכות משפטיות כבדות, מעבר גם דרך אגב לעניין הסייבר וההקינג, אלא מבחינת הפרטיות.
נגיד רק שפגיעה בפרטיות היא עבירה שאפשר לתבוע עליה. 50,000 שקל לכל מקרה של פגיעה בפרטיות ללא הוכחת נזק. אם הוכחת נזק אתה יכול גם לבקש יותר, אבל 50,000 סטטוטורי, המחוקק לפחות מראה איזושהי רצינות בעניין הזה, אני לא צריך להוכיח, אני ברגע שהפרטיות שלי נפגעה, בום, 50,000 שקל, שזה סכום, בוא נגיד, לא עצום בשביל חברות טכנומידע כמו גוגל ופייסבוק וכאלה, אבל זה עדיין סכום משמעותי, אפילו נגיד למפלגה שהפקירה את הפרטיות שלנו.
כן, ושוב, אם המקור שלנו גילה את זה, וכמובן שכל כך קל לגלות את זה, אז יש עוד מקומות שגילו את זה, ובוודאות המאגר הזה הסתובב, הפרטיות של כולנו נפגע, כל אחד ואחד שמקשיב פה לפודקאסט, והוא בגיל הצבעה, ברכות, המידע שלו נמצא בידי גורם אחד או יותר, שהם גורמים לא ידועים כרגע. אני גם מהמר על כך, דרך אגב, שאין לוגים, וגם החברה לא יכולה לבוא ולהגיד מי הוריד ומי לקח את הקבצים, הלוואי שהתבדה.
כן, זה דבר שאנחנו נתקלים בו הרבה, שכאשר אנחנו מאסגרים פרצת הבטחה לחברה, אף פעם לא שואלים אותנו מאיפה נכנסנו. זאת אומרת, שאם היו שתי כניסות ממדינות שונות, אז הם לא מבררים מאיזה מדינה אנחנו נכנסנו, כדי לראות אם הכניסות האחרות היו זדוניות, או שזה גם אנחנו.
נכון.
אז אנחנו...
למעט חברה אחת, יש לציין, למעט חברה אחת בישראל. חברת אל על, שזה הזמן דרך אגב לומר שאני מאוד מעריך אותם על הטיפול והיחס שלהם תמיד בפרצות הבטחת מידע, היה באמת איזושהי חולשה שגיליתי, אני לא אכנס לפרטים, למרות שהפרקרי פורסם, והם פשוט פנו אליי ושאלו אותי, תגיד, אתה נכנסת ממדינת, צד, מדינה שהיא לא ישראל, אמרו לי את שמות המדינה, אמרתי, שמות המדינות, אמרתי, כן, זה באמת אני, זאת אומרת, הם באמת נכנסו ללוגים ובדקו מי נכנס למידע, ועל כך, לפעמים אפשר גם לומר, וואלה, הצליחו, מוריד את הכובע, כי פרצות מתרחשות אצל כולן. עכשיו השאלה, איך מתנהגים אחרי שהם גלים את הפרצה? האם בביטול, האם בזלזול, האם בהקטנה, או האם באיומים, או בדרך מקצועית ומכבדת? בוא נראה מה הליכוד יעשה. האימור שלי הוא שזה לא יהיה כפי שחברת אל על, שהיא חברה באמת לדוגמה או למופת, מתנהגת.
סייבר סייבר.
תגובת חברת B-Feed, יצרנית אלקטור. מדובר באירוע נקודתי שטופל באופן מיידי, ובעקבותיו תוגברה ההבטחה באופן משמעותי. תגובת הליכוד. סוכל. ניסיון לחבל במאמצים לגייס את מצביעי הליכוד להצביע בבחירות. בעקבות כך, ההבטחה על פעילות האתרים תוגברה. יודגש כי מדובר בספק תוכנה חיצוני שנותן שירותים למפלגות רבות.
התגובה הזאת מאוד מצחיקה גם בגלל ההיסטוריה של הליכוד, וגם בגלל שבדיוק היום, במקביל לחשיפה שלנו על הליכוד, התפרסמה עוד חשיפה במאקו, פרצת הבטחה באתר הליכוד, אתר אחר, חשפה פרטים של אלפי משתמשים. אז אוקיי, מה שתגידו.
מהיועץ המשפטי של הליכוד, עורך הדין אבי הלוי, נמסר בתגובה על הפרצה הזאת, הפעילות הדיגיטלית של הליכוד מתנהלת על פי חוק ובפיקוח היועץ המשפטי של תנועת הליכוד והנחיותיו. תגובת הרשות להגנת הפרטיות. הרשות מטפלת באירוע ההבטחה החמור של חברת אלקטור, אבל אינה יכולה להתייחס לעניין תלוי ועומד. כידוע, שימוש בנתונים שמקורם בפנקס הבוחרים כפוף למגבלות חוק הבחירות וחוק הגנת הפרטיות, והאחריות לקיום הוראות החוק מוטלת על המפלגות והמתמודדים עצמם. גם לכל הפרה שתבוצע באפליקציה, או בידי ספק שירות חיצוני, עבור המפלגות או מטעמן.
אז אני אספר סיפור משלי. בזמנו גיליתי פרצת אבטחה מאוד מביכה באתר של שאול מופז, ודיווחתי עליה וביקשתי מהם תגובה. והתגובה שלהם הייתה להוציא הודעה לעיתונות שאלמונים פרצו באופן בלתי חוקי למאגר המידע, והגשנו תלונה במשטרה.
אני זוכר את זה כמובן.
באמת.
זה היה מאוד מגוחך, אבל שוב, אולי אתה יודע, דברים יכולים להשתנות, אני אדם בניגוד לנועם, בניגוד אליך, אני אדם אופטימי, אולי בגלל כמויות האלכוהול הבלתי סבירות שאני צורך, אולי במקרה הזה יוצא פיצוי לציבור, תעשה בדיקה, אנשים אולי יתפטרו חלילה, אבל בוא נגיד שאני לא בונה על זה. אפילו שאני אדם אופטימי.
רן ברזיק, אם אתה באמת מאמין במה שאמרת, יש לי למכור לך תוכנית 100 משומשת במצב מעולה. סייבר לך, רן ברזיק.
אוקיי, נעם.
אז תודה לך, סתיו. תמשיך לפתות דאטאבייסים. ומי שרוצה לפנות אלינו באופן בטוח ואנונימי, יכול פשוט לפנות לתיבת ההדלפות של הבלוג, ואנחנו נטפל בזה משם, בצורה אחראית.
סייבר, פודקאסט על האקרים ומאפים. עונה שנייה, מגישים, נועם רותם ועידו קינן.
חברים, אני מבקש מכולם לעצור את העבודה. על פי הנתונים שיש לנו עד כה במערכת, ניצחנו!
אין כיפוק בבא. כל הכבוד.
ותודה לאלקטרון.